הרש"י הראשון בתורה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? אז כתוב סיבה. הסיבה היא משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. דברי חז"ל שחז"ל קבעו שצריך היה להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת הנחה שהיא כפי הנראה נשארת. זאת, אף אחד לא חוזר בו מההנחה הזאת. בוודאי שלהתחיל את התורה צריך מהחודש הזה לכם, מפני שזאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. וכל זה נכון, וכך צריך להישאר. מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זה סותר את ההנחה שהנחנו קודם. הנחנו שצריך לפתוח במצווה הראשונה שנצטוו ישראל. זה לא משמע כך. לא משמע שמתחרטים מההנחה שהנחנו. הנחנו הנחה שהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא צריכה להיות הפתיחה של התורה. התורה צריכה להתחיל מהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל. זאת הייתה השאלה. התשובה מקבלת את ההנחה הזאת, והיא אומרת, מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים וכולו. יש כאן משהו לא ברור. אם חזרנו בנו מההנחה הראשונה, אז צריך היה לומר, לא. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, לא זאת צריכה להיות פתיחת התורה, אלא כוח מעשיו יגיד לעמו צריך. אבל שואלים, כיוון שצריך היה פה, ושואלים מה טעם פתח בבראשית ברוך. אז זה משום כוח מעשיו יגיד לעמו. נו, לכן, הרי לא חזרנו בנו מההנחה שהפתיחה צריכה להיות במצווה הראשונה שנצטוו ישראל. אז התשובה לא מובנת. למה באמת נבחרה המצווה הזאת להיות המצווה הראשונה שנצטוו ישראל? זה ודאי כך, זה הרי נשאר. מצווה הראשונה שנצטוו ישראל זאת מצוות קידוש החודש. וזה מאוד מאוד תמוע. מדוע זאת צריכה להיות המצווה הראשונה שנצטוו ישראל? מובן, כן. אם זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, אז יש כאן משהו שהוא... כל יתר התורה זה המשך של זה. תמיד הדבר הראשון הוא הדבר שכל יתר הדברים באים אחריו. לשון הגמרא, חז"ל בכמה מקומות, גופה בת הרישא גריר. הראש, הוא הולך ראשונה, הראש, ואחריו היתר נמשך. השאריות, זאת אומרת, מה שנשאר, נמשך אחרי הדבר הראשון. הדבר הראשון הוא הדבר הראשון, הוא המוביל. למה זאת צריכה להיות המצווה הראשונה שנצטוו ישראל? מדוע? מה יש במצווה הזאת? זאת מצווה שהיא נראית לי, זאת מצוות קידוש החודש, לכולי ארבע. מה יש במצווה הזאת שמחייב שזאת תהיה המצווה הראשונה שנצטוו ישראל? מצוות קידוש החודש המצווה הזאת היא מצווה שישבו בדין של ישראל יקבלו עדים שראו את מולד הלבנה ועל פי זה צריכים לקדש את החודש מצוות לקדש את החודש זאת אומרת קובעים את יום ראש חודש ו צריך להתבונן כמה דברים צריכים להשתדל להבין ראש חודש נקרא מועד כשבדין מקדשים את החודש אז יום ראש חודש הוא יום שחייב בקורבן מוסף הוא נקרא מועד לדעת הרמב״ם לפי הבית יוסף אז איסור תענית בראש חודש ומדאורייתא אסור להתענות בראש חודש מהתורה איסור תורה להתענות בראש חודש זה נקרא מועד וזה לא מובן המועדים כולם הם על ניסים על מוראות גדולים שהם שינו את פני העולם. כך זה כל המועדים. על גאולת מצרים, על מתן תורה. סוכות שלמעשה כתוב בראשונים, גם בחזר, שזה הקמת המשכן. גאולת מצרים, מתן תורה, הקמת המשכן, כל הדברים האלה הם דברים מכריעים בעולם. אלו דברים שהם כך גם ראש השנה, יום בריאת האדם, יום הכיפורים, יום מתן לוחות שניים, יום מחילה וסליחה. אלה הם המועדים. הגאולה של חנוכה, הגאולה של פורים, כל אלה מועדים וזה מובן. מובן. מה עניינו של המועד, ראש חודש? מה קרה? מה קרה? מה קרה בראש חודש? הלבנה התחדשה. היא תתחדש עוד פעם בעוד חודש. יודעים בדיוק מתי. יודעים בדיוק מתי. היא התחדשה לפני חודש, לפני חודשיים, וכן הלאה, עוד תמיד. זה דבר קבוע, דבר מסודר. מה גורם לדבר הזה להיות מועד? מועד, התקדש פה משהו, והוא נהיה מועד, וזה מועד. בגמרא כתוב על כמה מהמוראים, תנאים המוראים, דהבו חדי בקידוש לבנה. היו שמחים בקידוש לבנה. ככה גם נוהגים ישראל. לשמחה, מה זו עושה? מה השמחה? במעשה בראשית, ביום הרביעי של מעשה בראשית. אז כביכול, בורא העולם ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטון. המאור הגדול לממשלת היום, המאור הקטן לממשלת הלילה. שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטן. ידוע מה שחזל דורשים. המאור הגדול, שני המאורות הגדולים, מלכתחילה הם היו שניהם בגודל שווה. ואחר כך נשתנה משהו, וזה היה המאור הגדול והמאור הקטן. דהיינו, אחרי שהלבנה כתרגע, כמו שידוע, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. אז זה עבר, נשתנה מלהיות שני המאורות הגדולים בגודל שווה, והם חזרו להיות אחד גדול ואחד קטן. זה אחרי מיעוט הלבנה. הלבנה כתרגע ואמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. אבל עיקר הבריאה, עיקר הבריאה היה ששני המאורות נבראו כדי להיות שווים. שני המאורות הגדולים נבראו כדי להיות גדולים. המיעוט זה דבר שקרה בסיבה נוספת. זה דבר שנתחדש אחר כך. זה לא דבר שהוא בעיקר הבריאה. זאת אומרת, לא זאת הייתה הכוונה הראשונה של הבריאה. מלכתחילה הם נבראו שני המאורות הגדולים, וכתוב בפסוק, זה מפורש הרי בתורה, הם נבראו כגדולים, שניהם, כך הם נבראו. חזרו להיות גדול וקטן. גם זה ידוע. זה מובא בשם הגר"א. שני המאורות הגדולים, ובכל זאת, עם זה ששני המאורות גדולים, אחד גדול ואחד קטן. משום שעל זה כתוב בגמרא. גדול וסמוך על שולחן אחרים נקרא קטן. אז יש מאור אחד שהאור שלו הוא ממנו עצמו, הוא עצמו אור, הוא כולו אור, ויש מאור אחד שכל כוחו הוא לקבל, לקלוט את ההערה שמאירים עליו. אז המאור הגדול שהוא האור העצמי, הוא מאיר על המאור הקטן. אבל מעיקר הבריאה, כן, חוץ מהמיעוט, שזה נתווסף אחר כך, זה נתחדש אחר כך. אבל מעיקר הבריאה, הבריאה בעיקרה, אז היא נבראה להיות שני מאורות גדולים, גדולים שווים בגודלם. ואנחנו גם, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מצפים ליום הזה, מייחלים בכל יום ויום. שלילה כיום יאיר, שבהיה אור הלבנה כאור החמה או כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה. אנחנו אומרים את זה גם בקידוש לבנה, כן, אני חושב שרק האשכנזים, בכל אופן, אומרים את זה בקידוש לבנה, זה כתוב בסידורים. אנחנו מחכים ליום שאור הלבנה יהיה כאור החמה. זאת אומרת שבעיקר הבריאה, הבריאה נבראה כך, שאור החמה מאיר על הלבנה, והלבנה היא כלי לקבל את כל ההערה שמאיר עליה המאור הגדול. כל ההערה כולה נמצאת איתה. כל ההערה כולה חלה בה. וכשהשמש שוקעת והיא מאירה על הלבנה, אז הלבנה מחזירה את כל האור כולו, ולילה כיום יאיר. כל האור כולו חוזר ומאיר על העולם, ולילה מאיר כיום. ההבדל בין לילה ויום זה שביום אז האור, כן, היום הוא, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ואת הלילה הלבנה מאירה. אז הלבנה מאירה את הלילה ועושה אותו לילה כיום יאיר. והיום הוא יום בעצם. אבל הלבנה קולטת, מקבלת את כל ההשפעה, את כל ההארה של השמש, כל ההארה של המאור הגדול, וכל ההארה כולה, כן, היא מוחזרת ומאירה את העולם ממש כאילו שהשמש הייתה זורח. למדנו אם כן, שכביכול בורא העולם ברא כלי קיבול, כלי קיבול נפלא כזה, שהוא מסוגל להיות, לקבל ולהחזיר ולהיות ממש כמו מה שמשפיע עליו, כמו אותו אור שמשפיע עליו. אז הוא לא קולט את כולו, את כל ההשפעה כולה הוא קולט, ואחר כך הוא מאיר, אבל הוא מאיר עם כל הכוח, עם כל העוצמה שמושפעת על המאור הקטן. כל ההארה כולה חוזרת להאיר. זאת אומרת, המאור הקטן מקבל את הכל, ואת כל זה הוא ממשיך להשפיע. אנחנו לומדים מכאן שהכוונה העיקרית בבריאת העולם הייתה שמי שצריך לקלוט את ההארה, שיקלוט אותה בשלמות. והוא יוכל, אחרי שהוא קיבל אותה בשלמות, הוא יוכל להאיר אותה, כאילו המקור נמצא. זאת אומרת, המקור עצמו עובר אל המקבל, והמקבל הופך להיות כמו המקור. זאת התוכנית שכביכול בורא העולם, כך היה הרצון בתחילת הבריאה, לכתחילה. והרצון שבתחילת הבריאה הוא זה שיתקיים בסוף. בורא העולם ברא את העולם הזה. העולם הזה, הוא ברא אותו בשעת הבריאה, בזמן הבריאה, שבורא העולם ברא את העולם, אז לא היו שני עולמות. לא היה עולם הזה ועולם הבא. העולם הזה נברא כעולם הבא. האדם נברא בגן עדן. אחרי שהאדם גורש מגן עדן ונגזרה עליו מיטה, אז העולמות אז הם נתחלקו לשניים. יש כעת, אנחנו חיים בתוך מערכת שנקראת העולם הזה, ונעבור מהעולם הזה לעולם הבא אחרי שנעבור את כל התהליך. זאת אומרת, את כל מה שנגזר. אבל מלכתחילה, בכוונה הראשונה של הבריאה, אז העולם הזה נברא כעולם הבא. זאת אומרת, אז זה לא היה הזה והבא, אז זה היה העולם כולו. העולם הזה עצמו היה העולם הבא. האדם נברא בגן עדן. בגן עדן היה פה, ופה היה מקומו של האדם. המקום שאליו אנחנו צריכים להגיע אחרי שנעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור בגלל החטא, המקום שאליו אנחנו צריכים להגיע. אז כעת זה נתחלף לשניים, ואנחנו צריכים לעבור מן העולם הזה אל העולם הבא. אבל מעיקר הבריאה, הם לא היו שניים בכלל. פירוש. גם זה דומה. כביכול בורא העולם ברא את האדם כדי להשפיע עליו את טובו. כמו שידוע. אבל כביכול בורא העולם ברא את האדם כך שכל הטוב כולו, כל מה שבורא העולם רוצה להשפיע, אז האדם הוא כלי לקבל את הכל. הכל. כך ברא כביכול בורא העולם את המקבלים, השמיים והארץ. זאת הבריאה הראשונה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים, כמו שכתוב ברמב"ן, כמו שכתוב בכל הראשונים, השמיים הם המשפיעים, כמו שאנחנו מדברים תמיד. השמיים זאת ההשפעה, כל כוחות ההשפעה. הארץ היא כל כוחות הקבלה. כל כוחות, אלה שקולטים את כל ההשפעות כולה. מה שמקבל, מה שקולט, מה שעליו חלים כל ההשפעות כולה. זה הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים, דהיינו, את כל המערכת המשפיעה ואת הארץ, דהיינו את כל המערכת המקבלת. ובורא העולם ברא כך שהחיבור ביניהם יהיה שלם, מלא, מלא. כל מה שהשמיים משפיעים יחול ויתגלה בארץ. אין דבר בשמיים שלא מכוון להשפיע על הארץ ולהתגלות בה. ואין בארץ שום דבר, כן, שום דבר, שום פרט, הקטן ביותר, שהוא לא מכוון לקבל את מה שכנגדו בשמיים ולגלות אותו. השמיים והארץ נבראו כדי להיות קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. זה פסוק בישעיה. צריכים להיות יחד. הם צריכים להיות יחד. דהיינו, כל ההשפעה כולה צריכה במילואה לחול במקבל ולהתגלות בו. לתת לו, להשפיע עליו את הכל. והנברא, האדם, הוא נברא כדי להיות כלי קיבול לכל ההשפעה כולה. כך נברא האדם, כך נבראה הארץ, כך נבראה הלבנה. כך בדיוק גם היה במתן תורה. בורא העולם נתן תורה לישראל. אנחנו מקבלי התורה. אנחנו מקבלי התורה. אנחנו במעמד הר סיני, אנחנו היינו מוכנים לקבל, לקלוט את כל התורה כולה. הכל, הכל. כל התורה כולה במילואה. ממש. התורה היא דבר שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אבל אנחנו קיבלנו את הכל. יותר נכון, אמורים היינו לקבל את הכל. הכל ממש. ממש כמו משה רבנו. הראש למקבלי התורה היה יהושע בן נון. ראש מקבלי התורה היה יהושע בן נון. הוא היה נער לא ימיש מתוך האוהל. זאת אומרת, כל מה שאפשר לקלוט, כל מה שאפשר לקבל, הוא קיבל. לכן כתוב בגמרא, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. זאת לא דוגמה, זה לא משל. זה הן הן הדברים. פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. ומלכתחילה, אז הלבנה הייתה שווה, אור הלבנה היה כאור החמה. משה רבינו ביום מותו אמר לי יהושע בן נון, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אם יש לך משהו עמום, נעלם, לא ברור, שאל ממני. אני עומד להיפרד ממך, אני עומד לא להיות פה יותר, אני עומד לעזוב את המקום הזה. שאל ממני, זאת ההזדמנות האחרונה, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו יהושע, אין לי שום ספק. כלום ינחתיך שעה אחת? מה פשר הדברים? מה הכוונה? מה זאת אומרת כלום ינחתיך שעה אחת? מה הוא אומר בזה? הוא אומר בזה שאני, מכיוון שאני הייתי כל כולי מקבל, לא בזבזתי אפילו שעה אחת. לא הייתה לי שעה אחת שלא הייתי בה מקבל. אז אני, הכל נמצא אצלי. אני קיבלתי את הכל. שלימות צורת המקבל נמצאת בי, ביהושע בן נון. ולכן אין לי שום ספק. כמו שלך אין שום ספק, ככה אין גם לי שום ספק. אני קיבלתי את כל התורה כולה שמשה רבינו מסר. כולה זה התקבל. כתוב שאז באותו רגע חלשה דעתו של משה. חלשה דעתו של משה. זה דומה מאוד למשהו דומה מאוד לכתרוק של הלבנה. שני מלאכים בכתר אחד. שני מלאכים בכתר אחד. מיד נשתכחו מיהושע בן נון 3,000 מלאכות ונולדו לו כמספר הזה ספקות. זאת חזרה על מיעוט הלבנה. הלבנה נתמעתה. פני יהושע כפני לבנה, והיא נתמעתה. המיעוט הראשון הראשון, המיעוט הראשון, זאת אומרת, מיד אחרי מיעוט הלבנה עצמה, אז המיעוט הראשון, הנוסף, המיעוט הראשון בצורת אדם, שגם הוא דומה בדיוק למיעוט הלבנה, היה באדם הראשון. האדם הראשון קלקל, חטא. הגמרא אומרת, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה. הוא היה. זאת אומרת, היה מסוף העולם ועד סופו. דהיינו, זה ברור, לא מדובר פה על היקפים פיזיים. או לא בלבד. מסוף העולם ועד סופו. דהיינו, מהקצה העליון ביותר עד הקצה התחתון ביותר. את הכל הכיל אדם הראשון. כיוון שחטא, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו. כאן כבר כתוב בגמרא עצמה המילה מיעוט. כן, הוא אמור היה להיות כלי לקבל את כל מה שכביכול בורא העולם רצה להשפיע בבריאת העולם. זה נקרא מסוף העולם ועד סופו. הפריסה שלו הייתה מסוף העולם ועד סופו. הכל היה שייך אליו. הכל הושפע עליו. והוא היה המקבל של הכל, כל הבריאה כולה. כיוון שחטא, אז נתמעתה הדמות. נתמעתה הדמות, וזהו עוד מיעוט. עוד מיעוט, דוגמת מיעוט הירח. כלל ישראל במתן תורה. קרה להם אותו דבר. הרי הדבר הזה, זה הדבר עצמו. הדבר הזה חזר על עצמו. גם פה. מתן תורה, אז נאמר, כמו שכתוב, אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. כלל ישראל, מקבלי התורה, היו אמורים, קיבלו והיו אמורים להמשיך ולקבל, כן, עם קבלת הלוחות הראשונים. היו אמורים להמשיך ולקבל את כל התורה כולה. הכל, מקצה, מסוף העולם ועד סופו. את כל זה הם היו אמורים לקבל. ממש כמו משה רבנו. כמובן, כל אחד ואחד כפי הפריסה שלו, זאת אומרת, עד איכן שהוא מסוגל להגיע. אבל כל אחד ואחד היה צריך לקבל את הכל, זאת אומרת, כל מה שהוא יכול להגיע אליו. אז את הכל הוא צריך היה לקבל. הכל. ושוב, אותו דבר כמה. כיוון שחטאו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו. כאדם הכוונה לאדם הראשון. אכן כאדם תמותו, וכי אחד עשרים טיפול. מאז, כל המיעוטים האלה, הבריאה הולכת ומתמעטת, הולכת ומתמעטת. המיעוט הולך ומשתלט יותר ויותר. הכל מתמעט, הכל מתמעט. כל בחינה ובחינה. בכל דור ודור. זאת הירידה. וזהו כוח המיעוט. הכלים מתמעטים, הכל מתקטן, הכל מתגמד, הכל נעשה מצומצם יותר, מקובץ יותר, קטן יותר. אדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, וכמה שחטא, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו והעמידו על מאה אמה. לצייר את ההבדל שבין מסוף העולם ועד סופו למאה אמה. זה שום דבר. שום דבר. כך נראה האדם אחרי המיעוט. כך נראה כלל ישראל אחרי המיעוט. כך נראה העולם אחרי המיעוט. כמו שנראית הלבנה אחרי המיעוט. אנחנו מובטחים שיבוא יום שיתגלה במהרה בימינו. אנחנו מובטחים שהיה אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית. יבוא יום והיה יום אחד, הוא יוודע לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כשהחמה תסתלק, הלבנה תאיר במקומה בשלימות. האור יהיה בעולם כאילו שהחמה נמצאת. אור הלבנה כאור החמה, כאילו שהחמה נמצאת. השמחה הגדולה שאנחנו שמחים בראש חודש, זאת שמחה, זה מועד, מועד, וכמו שאמרנו, לא מובן איזה טעם של מועד צריכים לטעום. ומה זה מועד? איזה מועד יש פה? מה קרה? מה קרה? מה התרחש? מה השתנה בעולם? מה הדבר הגדול שנברא פה? מה איזה חידוש נעשה בבריאה? הסדר של הלבנה הוא כזה. הלבנה אחרי המולד, אז היא מתגדלת, היא מתרבה, מתגדלת ומתגדלת עד שהיא מגיעה לאיזשהו שיא, ואז היא מתחילה להתקטן. והיא מתקטנת ומתקטנת עד שהיא ליממה שלימה. כך אומרת הגמרא, חבדה לצ'י מכסי סיערה. הלבנה נעלמת ל-24 שעות. היא נעלמת, הכוונה, היא מפסיקה להיות מאור. גוף, גוף סתום, נע שם בחלל. אבל היא לא מאור. ביום הזה היא לא מאור. כביכול בורא העולם ברא את המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטן. ביום הזה היא לא מאור. זאת אומרת, היא נעלמת כמאור. היא איננה, היא לא מאירה. ולכן, כשהיא נולדת מחדש, זאת נקראת לידה, וזה נקרא חידוש. החודש. החודש. זה דבר חדש. דבר חדש פירושו דבר שלא היה לעולמים. יש דבר שיומר ואיזה חדש הוא, אז אומרים לו כבר היה לעולמים. זאת אומרת, מה שכבר היה אי פעם, אז הוא כבר לא יכול להיקרא חדש. חדש הוא מה שמעולם לא היה. כלומר, שנולדת לבנה, אז המולד הזה הוא מולד של לבנה שעדיין לא הייתה בעולם. ברגע שהלבנה נולדת והיא חדשה והיא לא הייתה בעולם, אז עדיין לא חלה עליה גזירת המיעוט. אז הלבנה הזאת, הרי זה הרי דבר שיהיה פה. יבוא יום ותיוולד לבנה, והלבנה הזאת תגדל ותגדל ותמשיך לגדול, ותמשיך לעלות ולגדול עד שהיא תהיה כאור החמה. יבוא מולד כזה. כל לידה, כל הולדת של לבנה חדשה, זה נקרא הולדת וזה נקרא חדש. וזה לא היה לעולמים, זה מעולם לא היה. זה דבר חדש. הדבר החדש הזה, עדיין המיעוט לא חל עליו. זאת השמחה הגדולה שיש פה. יש כאן הולדת חדשה ויש כאן אפשרות של חזרה לאור הלבנה כאור החמה. זאת השמחה הגדולה שיש בראש חודש. זה המועד. לכן יש צד, הגמרא מחפשת טעם, למה לא אומרים הלל בראש חודש. הגמרא אומרת משום שהוא לא מקודש לחג, אבל מצד המועד היה צריך לומר הלל. אבל מכיוון שהוא לא מקודש לחג, לכן לא אומרים הלל. מה שאנחנו אומרים זה מנהג. אנחנו בכל זאת, כן, זה בכל זאת מועד. אז אנחנו נוהגים לומר הלל בראש חודש. אבל הגמרא שואלת, הלל נמי נעימה, כך שואלת הגמרא, אם זה יקרה, אם ראש חודש יקרה מועד, אז נאמר גם הלל. אומרת הגמרא, פסוק. הגמרא לומדת מפסוק. שרק מה שמועד שמקודש לחג. זאת אומרת, מועד שיש בו קדושת יום שאסורה במלאכה, וכדומה, יום טוב. זה מועד שאומרים בו שירה. אבל מה שנשאר מזה, אז נשאר מזה מנהג לומר שירה, אבל זה מנהג שאנחנו נוהגים משום המועד של ראש חודש. אז יום לומר שירה, וקורבנות מוסף שכתובים בתורה. איסור תענית, כמו שאמרנו, לשיטה אחת. זאת השמחה הגדולה של ראש חודש. ויש כאן שמחה שהיא פנימית מאוד, עמוקה מאוד. זה עניינו של חודש. חודש. נולד כאן משהו, נולד כאן משהו, שהוא יכול להיות הדבר שיציל אותנו, יחלץ אותנו מכל צרותינו. בסידורים האשכנזיים, אני לא מכיר בדיוק, אני לא מתפלל בסידור ספרדי, זה פשוט לא מנהג אבותיי, אבל אני לא יודע איך כתוב בסידורים הספרדיים. אבל בסידורים האשכנזיים אנחנו מתפללים בראש חודש בברכה של קדושת היום, של מקדש ישראל וראשי חודשים. אז אנחנו מתפללים, יהי החודש הזה קץ וסוף לכל צרותינו, ותחילה בראש לפדיון נפשנו. נדמה לי שמשהו דומה לזה יש גם בסידורים הספרדיים. בערך כך. מדוע התפילה הזאת מתייחדה לחודש? למה לא להתפלל כך מוצאי שבת או כל יום? למה שהחודש הזה יהיה כסוף וקץ לכל צרותינו? למה לא היום? למה מחר? למה לא מחר? מדוע זו תפילה ששייכת לחודש? סוף וקץ לכל צרותינו. אנחנו צריכים חודש בשביל זה? זה צריך לקחת חודש? והיא החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. למה שלא יהיה היום הזה סוף וקץ לכל צרותינו? או השבוע הזה? או השנה הזאת? באמת, זו תפילה מיוחדת שאומרים אותה בקדושת היום של ראש חודש. יהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. משום שזה דבר שהוא שייך לעצם קדושת ראש חודש. ראש חודש, על זה הוא עומד, על זה הוא מבוסס. זה עניינו, זה עצם עניינו של המועד. עצם עניינו של המועד, שכאן יש בשורה. כאן יש לידה חדשה שממנה יכולה לצמוח הגאולה השלמה. ממנה יכול לצמוח אור הלבנה כאור החמה.
זה סוף וקץ לכל צרותיו. קץ שם לחושך. מיעוט הלבנה, זהו החושך שיש בעולם. קץ שם לחושך. עד גבול. החושך לא, הוא לא נמשך לעולם. קץ שם לחושך. אמרנו, מתן תורה. התורה ניתנה, וגם שם היה מיעוט. כמו שאמרנו, אחרי החטא, אז הדמות של כלל ישראל נתמעתה מהתורה של הלוחות הראשונים לתורה של הלוחות השניים. כל מי שרוצה לדעת את ההפרש, שיסתכל על הלבנה ויסתכל על החמה. חמה לא כדאי להסתכל. כל מי שרוצה לדעת ההבדל שבין הלוחות הראשונים ללוחות השניים, כאן נמצא ההבדל. אלה הם המידות של ההבדל. ההפרש הוא, כן, כמו ש... ההפרש הוא, ככה זה גם בלשון העם, ההבדל הוא יום ולילה. זה יום וזה לילה. זה חושך וזה אור. התורה ניתנה כך, שאנחנו נהיה מוכנים, שמענו את הדיברות, ואנחנו צריכים היינו להיות מוכנים לקבל את הלוחות הראשונים. הקומה נתמעתה. הלוחות הראשונים והלוחות השניים זה מיעוט. מיעוט. והמיעוט הוא נורא והיום. זה מאור לחושך, מיום ללילה. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. מה היא צריכה להיות? מצווה ראשונה היא תמיד חזרה למצב ההתחלתי. המצווה הראשונה חייבת להיות משהו שמחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. איזו מצווה מחזירה אותנו לנקודת ההתחלה של מתן תורה? זאת נקודת ההתחלה של מתן תורה. מה שנשתייר בידינו, מה שנשאר איתנו, זה לבנה ממועטת. המצווה הראשונה של התורה היא להעמיד אותנו, כן, במצב ההתחלתי של קבלת התורה. להחזיר אותנו לקומה השלימה של המקבל. זאת מצוות קידוש החודש. קידוש החודש עניינה, כן, לעשות, נצטווינו לקבוע את המועד של ראש חודש. לעשות אותו כמועד, לקבוע אותו כמועד. המועד של ראש חודש, עניינו, להחזיר את נקודת ההתחלה שסופה יהיה אור הלבנה כאור החמה. זהו המועד של ראש חודש. וזאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. זה מובן מאליו. כל המצוות כולם הן מצוות שבאות אחרי המצווה הזאת. היא בדווקא המצווה הראשונה. זאת המצווה הראשונה. זה חייב להיות. כאן צריכה להיות נקודת המוצא שלה. זאת המצווה הראשונה שנצטווינו. לצרף את עצמנו למהלך שסופו זה אור הלבנה כאור החמה. דהיינו שהמקבל יגדל, יעלה, יצא מכל המיעוטים כולם, ויחזור להיות מה שהוא היה בהתחלה. יחזור להיות מסוף העולם ועד סופו. נחזור לשאלה ששאלנו. על דברי חז"ל, לנסות להבין. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים? כוח מעשיו יגיד לעמו. השייכות להמשך דברי רש"י, זאת פרשה בפני עצמה. כוח מעשיו יגיד לעמו, זה פירוש. בורא העולם נתן לנו תורה. נתן לנו תורה, והתורה מורה לנו איך לחיות, מה לעשות. זה כל התורה כולה. מהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל, ועד המצווה שהיא תרייג. זאת אומרת, עד המצווה ה-613. מהמצווה הראשונה ועד המצווה האחרונה. כל זה, זה מה שאנחנו חייבים לעשות. כל זה מה שירומם אותנו, מה שיעלה אותנו, מה שיביא אותנו בחזרה. יעלה אותנו בחזרה. אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שאין תחיית המתים תלויה בה, כמו שכתוב, כמו שחזל אומר. אין לך כל מצווה או מצווה שבתורה שהיא לא יש בכוחה להביא אותנו לתחיית המתים. אבל כשבורא העולם נתן לנו את התורה של הבריאה, אז כמו שהוא נתן לנו את המצוות, ככה הוא נתן לנו את הכוח לברור חדשות, לברור מציאות חדשה. זה פירוש המילים, כוח מעשיו הגיד לעמו. כוח מעשיו הגיד לעמו. כשם שכל מצוותיה של תורה, כל העומק של תורה נמסר לנו, כך גם כוח הבריאה של תורה נמסר לנו. במעשה בראשית, יש בידינו קבלה של אמת. זה לשון הרמב"ן בהקדמה. לשון הרמב"ן בהקדמת פירוש התורה. שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והשמות האלה הם השמות שבהם הוא ברא את העולם. זה מה שכתוב בדברי חזל, הסתכל ואורייתא וברא עולם. אז כשהתורה ניתנה לנו, אז ניתן לנו הכוח, התורה נמצאת איתנו. וכשהתורה נמצאת איתנו, נמצא איתנו הכוח מעשיו, דהיינו, הכוח לברוא חדשות. לברוא דברים שלא היו. זה מובן. שרק עם הכוח הזה, רק עם זה אנחנו יכולים להחזיר את המצב לקדמותו. יש לנו אפשרות. נלמד קל וחומר מגוי. כל גוי יכול להוליד את עצמו מחדש. אם הוא רוצה, אם הוא מקבל עליו, אז הוא יכול להוליד את עצמו מחדש. אז כל בר דעת מבין שמשום שאנחנו בני ישראל, אז לא הפסדנו. זאת אומרת, הכוח הזה נמצא אצלנו בכפל כפליים. אדם יכול להוליד את עצמו, להוליד את עצמו מחדש, לעשות את עצמו בריאה חדשה. גם מולד וגם חודש. וכל אדם, כל אדם, כל אדם יכול להפקיע את עצמו מכל המיעוטים שישנם בעולם. כל מיעוט הוא מיעוט שישנו בעולם. בן אדם יכול להוציא את עצמו מזה ולהוליד את עצמו מחדש. ועל מה שהוא מוליד מחדש לא חל שום מיעוט. אלא אם כן הוא יחזור וימעט גם את זה. כאן נמצא הכוח. המצווה הראשונה מחייבת את ההקדמה של כוח מעשיו יגיד לעמו. המצווה הראשונה של הצטוו ישראל מחייבת את ההקדמה של כוח מעשיו יגיד לעמו. יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב בספר יחזקאל, בנבואת יחזקאל, יציאת מצרים נקראת מולדותייך ביום הולדת אותך. למה? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי. אז כתוב, כתוב בספרי, חזל דורשים. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות, במסות, באותות ובמופתי, וביד חזקה. כמו שכביכול בורא העולם עשה לנו את זה במצרים. גוי מקרב גוי דורשים חזל, לידה. גוי מקרב גוי זה הכוונה. כן. לידה מידו. כרואה שמושיט ידו למאי בהימה ומיילד. מסייע לה ללדת. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זאת לידה. זאת לידה חדשה. יציאת מצרים נפתחה. יציאת מצרים שהיא לידה. אז היא נפתחה במצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש. זאת המצווה של... המצווה של... המציאות שנקראת מולד, שנקראת חודש, שנקראת דבר שלא היה לעולמי. דבר שמעולם לא היה. כאן, במאורע הזה של יציאת מצרים, כאן כלל ישראל נולד. נולד, נולד מחדש. הכוח הזה להיוולד, להיוולד, להיוולד מחדש. להיות כקטן שנולד. הכוח הזה, זהו הכוח שניתן לנו עם התורה. זה פירוש המילים, כוח מעשיו הגיד לעמו. כוח מעשיו הגיד לעמו זה כביכול בורא העולם המשיך. המילה הגיד, הגיד, גד. תמיד, כן, בלשון הקודש, הגדה זה בלשון המשכה, כמו גדה של נהר. אנחנו מזכירים את זה, הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים. על הפסוק משכו, פרשת השבוע, בפרשתנו, משכו, קחו לכם צון למשפחותיכם ושחטו הפסח. אז כתוב, משכו, התנגידו. התנגידו. משך, המשך. זה נקרא גד. גד. זה הלשון גדה של נהר. כולם יודעים מה זה גוד אסיק. גוד אחיק. ממשיכים את ממשיכים את המחיצה כלפי מעלה וממשיכים אותה כלפי מטה. כוח מעשיו הגיד לעמו. הוא המשיך את זה עד אלינו. העביר את זה. זה מגיע אלינו. הכוח הזה, כן, הגיע אלינו. לתת להם נחלת גויים. המקום שבו כביכול בורא העולם נתן לנו את האפשרויות. אנחנו היום בגלות. אנחנו בגלות, בגלות מרה מאוד. מרה מאוד. בורא העולם יחלץ אותנו ממנה במהרה. אבל בינתיים אנחנו בגלות. אבל המקום הזה שכביכול בורא העולם נתן לנו, כן, זה המקום שלנו, זה מקומים. הכוח לחדש, הכוח לברוא חדשות, הכוח להתחיל התחלות חדשות. כל זה כלול במה שניתן לנו, המקום הזה. אני מתכוון המקום הזה כמו שהוא נראה, לא בגלות. בפסוק כתוב, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. הבריאה התחילה מפה. אבן שתייה שממנה הושתת העולם. מכאן הבריאה התחילה להתגלות. מכאן הבריאה יצאה. כאן זה המקום שבו הבריאה נתחדשה. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים זה הכוונה. לזכות אותנו במקום שהמקום הזה הוא מקום שממנו שתת העולם. זה מקום שממנו חידוש העולם התחיל. וכשנותנים לנו את המקום הזה, ואנחנו נמצאים בו כראוי, כן, שהוא ניתן לנו, לא במצב של גלות. הדבר ידוע, צריך להזכיר את זה כל פעם מחדש. אבל הדבר ידוע, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אז הגמרא הולכת ומונה את כל הגלויות כולה. דהיינו, גלות בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. בגלות יוון לא הגלו אותנו מארצנו. אף אחד לא רצה, לא עשו לנו את זה. היינו פה והיינו בארץ אויביהם. פה היינו בארץ אויביהם. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. וזה כולל, אמר שום העיר את זה. גם זאת גלות בארץ אויביהם. וזה לא משנה איפה יושבים, זאת אומרת, זה לא משנה על איזה פיסת קרקע יושבים, לא זאת הבעיה. לא זאת הבעיה. קשר, שייכות כלשהי למה שנקרא באמת ארץ ישראל, אין לנו היום. זה נלקח מאיתנו, אנחנו בגלות. אבל המקום הזה, יש לנו אותו, משום שכוח מעשיו יגיד לעמו. נקודת החידוש של הבריאה נמצאת בידינו. וכשבורא העולם רצונו לתת לנו את זה, ברצונו נתנה לנו. הכל מכוון לנקודה הזאת. הלידה של יציאת מצרים, הלידה של צורת אדם, הלידה המולד של הלבנה, המולד של הלבנה שמתכוון להיות המולד שיביא את הלבנה עד לאור הלבנה כאור החמה. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל כתובה בפרשת השבוע, והיא כתובה כתחילת יציאת, כתחילת המולד של יציאת מצרים. כאן המולד של מתן תורה, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. כאן המולד של יציאת מצרים, כאן המולד של מתן תורה, וכאן המולד מולדותייך ביום הולדת אותך. כאן המולד של צורת אדם. והכוח הזה ניתן לנו, הוא ניתן לנו כדי שהוא יהיה בידינו. יש בידינו, כוח מעשיו הגיד לעמו. לכן התורה נפתחה בבראשית, ללמד אותנו, לתת לנו את הכוח, ליצור בראשית, ליצור חדשות, ליצור מולד וחידוש. החידוש הנפלא של כל מי שמקבל תורה, אז לקבל תורה פירושו להוליד את עצמו. כשגוי מקבל תורה, אז הוא מוליד את עצמו מחדש. כאן מונח, כאן תמון, כן, כאן תמון הסוד הגדול. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא בעצם הבראשית. כדי שנגיע לבראשית הזאת, אז צריכים לתת לנו את הבראשית. אז לכן, כהקדמה למצווה הראשונה שנצטוו ישראל, אז נתנו לנו את בראשית ברא אלוקים. גם הגאולה נקראת לידה. הגאולה שאנחנו מייחלים לה, מקווים לה, מחכים לה בכל יום שתבוא, היא נקראת לידה. כי הרע גם ילדה ציון את בניה. הרבה 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 פסוקים, כן, שמדברים על הגאולה המקווה, הגאולה העתידה במהרה בימינו. היא נקראת בלשון הכתוב, בלשון הנביאים, היא נקראת לידה. אנחנו מצווים, אנחנו מחויבים להחזיר את עצמנו, לפחות להתחיל, לפחות להוליד את המצב הזה. תחילת מהלך, תחילה של התרוממות, תחילה של חידוש, תחילה של אנחנו רוצים לעבור לצורת אדם אחרת, לצורת אדם חדשה, לצורת אדם שעדיין לא הייתה. אנחנו מייחלים לזה, אנחנו מחכים לזה, לזה אנחנו מצפים. צורת אדם כזאת, כמו שכביכול בורא העולם ברא, צורת אדם כזאת שהיא מסוגלת להיות כמו הלבנה במילואה, הלבנה קודם מיעוטה כלפי החמה. צורת אדם שמסוגלת את כל ההשפעה כולה, לקלוט, להיות כלי עצום, ענק, כלי כזה שמסוגל לקבל את כל ההשפעה כולה. את זה אנחנו צריכים לרצות. לזה אנחנו צריכים לייחל. לזה. זה הדבר. נסיים בפסוק משיר של יום שאמרנו הבוקר. אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאה. במהרה בימינו.